שלום וברכה. בשיעור הקודם דיברנו בסייעתא דשמיא על צורת חלוקה כאשר יש מציע וגומר. ואמרנו שהמציע או המתחיל מקבל שליש והגומר מקבל שני שליש מהשידוך. והמקור לזה תקנת ועד הרבה ארצות, שהובא בפסחית שובה, חושם משפט, סימן קפ"ה, סעיף קטן ג', והונהג גם בדורנו, ועם שינויים מסוימים. עכשיו, ישנם בעשיית השידוך כל מיני אנשים שקשורים. יש שידוכים שהכל חלק, כל אחד, אחד הציע את הכל והכל נגמר יפה, אין שום שאלה, מגיע למציע ולגומר את הכל הכסף. אבל ישנם מקרים שידוכים מורכבים, שהתערבו בזה עוד כמה אנשים וזה לא יצא וזה נפסק וזה חזר עוד הפעם. ונביא מספר דוגמאות. אדם הציעו לו שידוך מסוים. והוא הסכים, הוא הלך לברר פרטים על מי שהציעו. לפי הפרטים שהוא שמע, עדיין הוא עוד לא השתכנע. אבל זה שבררו אצלו, הוא עודד אותו ושכנע אותו לגשת לשידוך ודחף אותו כל הזמן, תראה זה יהיה בסדר, יעזור לך פה ויעזור לך שם. זאת אומרת, מלבד האינפורמציה שהוא מסר לצד של החתן, הוא גם שכנע אותו לגשת, ובלי שהוא היה משכנע אותו לגשת, הוא לא היה ניגש לשידוך, למרות האינפורמציה שהוא קיבל. טוב, החתן ענה תשובה חיובית לשדכן, השדכן הציע לצד של הקלה את השידוך, הם ענו תשובה חיובית, והתחילו את הפגישות. במהלך הפגישות זה נתקע, אחרי פגישה אחת, שניים, זה נתקע. הבחור פנה לידיד שאצלו הוא בירר בהתחלה וסיפר לו איפה זה אוחז, או שהידיד פנה מיוזמתו לבחור. והוא, כשהוא שמע מה הייתה הסיבה שזה נתקע, הוא נכנס לעובי הקורה, שכנע את הבחור, כדאי לך והסיבה שאתה מוריד זה לא סיבה הגיונית וכו'. בקיצור, הוא שכנע אותו להמשיך את הפגישות. אנחנו כרגע נלך שמהצד שהקלה הכל היה חיובי, מהקלה לא היה שום בעיה, הכל, החתן עשה את הבעיות. טוב, החתן הנער אמר תשובה חיובית לשדכן, עשו עוד שניים שלושה פגישות, ואחרי כל פעם ידיד היה צריך לשכנע אותו, תיגש, זה בסדר, תיגש. הוא לפעמים היה מדבר עם הצד של הקלה, תדברי ככה, תדברי הפוך. למרות שהיא מצידה רצתה את הבחור, אבל הידיד אמר לקלה, תדברי ככה, תאמרי דברים כאלה שהחתן רוצה לשמוע, ואז זה יעבור בנקל. וככה, ובסוף, בסייעתא דשמיא, הבחור אמר תשובה חיובית, והבת גם אמרה תשובה חיובית. עכשיו זה נתקע עם הכסף. ההורים נפגשו, ונוצר ביניהם פער כספי שהיה קשה לגשר ביניהם. נכנס אדם נוסף לתמונה. הרבה פעמים זה קרוב משפחה, לפעמים זה אדם זר שמכיר את הצדדים, או אדם עם ברדת יותר גדול, והצליח סייעתא דשמיא, לקרב את הצדדים, והשידוך יצא לפועל ונגמר בשעה טובה ומוצלחת. עכשיו השאלה, מה מקבל כל אחד מהצדדים? היו פה שלושה אנשים, ואני מדבר כרגע רק מהצד של החתן. מה יש לנו פה, אם נגדיר את הדברים? יש לנו אחד שהציע, והוא עשה גם את הפגישות בפועל. אמנם, לולי שהיה הידיד של החתן דוחף, הוא דחף להצעה, הוא דחף בפגישות, הוא כל פעם ניהל את זה, השידוך לא היה יוצא לפועל. רק מחמת השטחן זה לא היה יוצא לפועל. אפילו אם נניח שהשטחן היה מצליח בסופו של דבר לשכנע את הבחור להיפגש, אבל אחרי הפגישה הראשונה זה היה נתקע ולא היה יוצא מזה כלום. היו זקוקים לידיד. אמנם גם עם הידיד זה לא נגמר עדיין. היו זקוקים לאדם שלישי כדי לגמור את הנושא הכספי, כי כל עוד שהנושא הכספי לא הגיע לסיכום חיובי, ההורים לא הסכימו שהשידוך יצא לפועל. לכן, בנידון הזה, אני רוצה להקדים, שיכול להיות הבדלי פסיקה בין מורי הוראה שונים. ולמה? כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אין גמרות ואין רישיונים שמלמדים אותנו כיצד לחלוק דמי שטחנות כשיש כמה שותפים. הכל בנוי על מנהגים שגם שמה יותר סתום מאשר מפורט. וישנם הרבה תשובות באחרונים, אבל גם ביניהם יש הרבה שינויים. וכבר כתב הנודע ביהודה בחושם משפט, חלק ב', סימן למד וב, שצורת חלוקת הכסף בין השטחנים תלויה במנהגי המקומות, והוא עצמו אפילו לא נכנס להכריע כמה יקבל כל אחד שיש לו חלק בשידוך. כי בכל מקום זה מנהג אחר. בפראג זה היה מנהג אחר, בקרקו זה היה מנהג אחר, בפרנקפורט זה היה מנהג אחר, ובפרשבורג אצל סמסויפר היה מנהג אחר. כך שגם כשמדברים היום בארץ ישראל או באירופה, בארצות הברית וכדומה, המנהגים לא קבועים. ולכן יכול להיות, ולא רק יכול להיות, אלא קרוב לוודאי שנידון, כמו שאמרנו, יהיו הבדלים בין מורי הוראה שונים. כי זה תלוי הרבה בשיקול דעת, שכל מורה הוראה, איך הוא מחשיב את החלק שכל אחד בשידוך. ולפיכך רצוי שכל הצדדים יסכימו ביניהם לקבל מורה הוראה מסוים שבקי בדיני ממונות, שהוא יכריע ביניהם. כי אם כל אחד ילך לרב אחר, אז אפילו שבדברים אחרים, ברוב המקרים הפסק יהיה דומה, גם לא תמיד, אבל דברים מפורשים, אז כולם יגידו את אותם דברים, פה שזה תלוי בשיקולי דעת, זה תלוי במנהגים, יכול להיות, וזה שכיח מאוד, שיהיו הבדלים בהוראה. וזה לא חיסון ברב, אלא זה הסתכלויות שונות, והנידון הוא לא מוכרע. יש קווים כלליים, אבל המקרים שונים ומשונים בכל שידוך ושידוך. פרט המורכבים כמובן. הקו שרובם יאמרו פה, אם כי אני מדגיש עוד הפעם שיכול להיות שיהיו הבדלים, להסתכל על השידוך מהצד של החתן אני מדבר, כדלהלן. בחלק של המציע, אם רק היה השכנוע של הידיד לגשת לפגישות. ואחר כך הכל עשה השטחן וזה היה בנקל. בכזה מקרה, בחלק של המציע הם חולקים, השטחן זה הידיד חצי חצי, וכל אחד מקבל שישית, כלומר 166 או נעגל את זה 170 דולר מהחלק של המציע, והשטחן מקבל אחר כך את השני שליש אם הוא היה גומר את הכל. למה הידיד מקבל שליש? שישית, זאת אומרת חצי מהשליש. לכאורה, הרי המנהג הוא שאצל מי שמבררים לא מקבל כסף. אפילו שברור שלולי האינפורמציה שהיה, שאמר האדם שביררו אצלו לא היו ניגשים לשידוך הזה, ויוצא שכל מה שניגשו לשידוך זה הכל מחמת האינפורמציה שקיבלו מאותו אדם או מאותם אנשים, לפעמים מבררים אצל הרבה אנשים, רק בגלל האינפורמציה הטובה שמסרו, לכן ניגשו לשידוך. בכל זאת, המנהג הוא שאצל מי שמבררים לא מקבל שידוך, לדמי תיווך, דמי שידוך. למה? כי זה חסד, זה עשיית חסד. שטחן זה פעולה, הוא פעל, הוא פועל של הצדדים. מי שקיבלו אצלו אינפורמציה, אז הוא לא נקרא פועל. הוא מסר מידע, משהו ידוע לו. דבר דומה להגדרה הזאת קוראים מראה מקום. הוא הראה דברים, הוא סיפר סיפורים, אבל הוא לא חלק מהשידוך, למרות שלולא אינפורמציה, אף אחד לא היה ניגש לשידוך. הרי בכל שידוך אנשים מבררים אצל ידידים וקרובים של הצד השני, או שלא, שמכירים את הצד השני. אז אף אחד לא מקבל דמי שטחנות. כך שאצל מי שביררו אף פעם הוא לא מקבל דמי שטחנות. אמנם, אם מחמת האינפורמציה שקיבל החתן או קיבלה הקלה, הם לא היו נגשים לשידוך. ובא אדם, בין אם זה שביררו אצלו, בין אם זה אדם זר ושכנע אותם, כדאי לכם לגשת לשידוך וזה יהיה טוב, והחיסרון הזה הוא לא קיים בגלל סיבה זו וזו. וכך הוא שכנע אותם לגשת לשידוך, אז פה המשכנע יש לו פעולה בעצם השידוך. הוא קירב את אותו צד שאותו הוא שכנע לגשת לדבר. אז הוא קידם את השידוך. השטחן הראשון הציע, מסר אינפורמציה, אבל זה עדיין לא מספיק שיקשו. בא השני ודחף אותם לשידוך. לא רק מסר אינפורמציה, אלא דחף אותם. הם לא רצו למרות האינפורמציה לגשת, והיה צריך פעולה של שכנוע. אז פעולת השכנוע היא פעולה בעצם השידוך. ולכן מגיע לו חלק. אז אם הפעולה הזאת היא קשורה לחלק של המציע, לחלק שיגש לשידוך, שהחתן ייגש לשידוך, הקלה תיגש לשידוך, אז החלק שלו בשידוך הוא בחלק של המציע. בחלק של המציע, המשכנע עשה פעולה. והיות ובחלק של המציע יש לנו כבר מישהו שהוא גם שותף בזה, זה השטחן שהוא אבי הרעיון, לכן שניהם שותפים בזה. כך שהידיד בנידון דנן, היה מגיע לו שליש, שישית מהחלק של המציע, כי גם הוא וגם השטחן גרמו לכך שהבחור ייגש להצעה. כי הידיד לא מסר רק אינפורמציה, שבכזה מקרה לא היה מגיע לידיד שום כסף, אלא הכל היה מקבל השטחן, אלא שבנידון דנן הידיד גם שכנע ודחף, ולולא השכנוע והדחיפה וההסבר שהחתן קיבל מהידיד, החתן לא היה ניגש לשידוך. לפיכך מגיע לידיד שישית מהחלק של המציע. ולכן, אם השטחן הראשון היה גומר את כל השידוך בנקל, הידיד מקבל שישית, וחמש שישיות מקבל השטחן הראשון. אבל בנידון דנן זה לא היה. גם בפגישות זה נתקע. גם בפגישות זה נתקע. והיה צריך עוד הפעם את הידיד שידחוף וישכנע את החתן, ועוד הפעם יעשה בתחכום כזה ובתחכום אחר, שהחתן ימשיך להיפגש, והחיסרון הזה שהוא ראה בקלה זה לא חיסרון, והסיפור הזה זה דבר צדדי וכדומה, כמו אמצעי השכנוע שהיו לפני הידיד. אז החלק של הפגישות נקרא בנידון דנן אמצעי. למה הוא לא הגומר? כי זה עדיין עוד לא נגמר. הרי גם אחרי שהחתן והכלה הגיעו ביניהם להחלטה שמוכנים להינשא, עדיין זה היה תקוע עם הכסף. ולולא שהיה בא אדם נוסף ומשכנע את ההורים בצורה זו או אחרת להגיע להסדר ממוני, זה לא היה עוזר כלום מה שעשו השטחן והידיד בשידוך. זה היה נתקע והיה יורד מהפרק. כך שבחלק בשידוך שלנו, השטחן והידיד הם היו שותפים בחלק של האמצעי. האמצעי גם מקבל שליש. מתי יש אמצעי? כמו בנידון דנן, שהיה אחד שהציע, היה אחד נוסף שעשה את הפגישות, או כאשר הפגישות נתקעו, אז הוא נדחף, או שהכניסו אותו, שהוא מעצמו יזם לקדם את הפגישות עד שזה הגיע לגמר טוב, ואחר כך היה מישהו נוסף שטיפל בנושא הכספי, או בנושאים אחרים, שלפעמים זה נתקע לא בגלל כסף, שסיפור אחר שהיה שהשידוך נתקע והיה צריך עוד אדם להיכנס ולגמור את השידוך. לפעמים הכסף ההורים הסתדרו מיד בהתחלה עוד לפני ההצעה, וזה במאמר מוסגר עדיף לעשות שהנושא הכספי באופן כללי, בקווים כלליים לפחות, יסודר לפני שהזוג נפגש, כי אחרת הרבה פעמים נגרם עוגמת נפש לצדדים ושלא בצדק. כי אם הנושא הכספי לא סגור וכל צד עומד יודע שהוא יעמוד על החלק שלו, על הטענות שלו, הזוג נפגש, נגרם, ונניח בסוף אחד מוצא חן בעיני השני והם החליטו להקים בית ביחד, בסוף ההורים אומרים לא. ואחר כך, בהרבה מקרים נגרם משבר לחתן או לכלה, לבן או לבת, וכשנפגשים גם עם אחרים, אז כל פעם עושים השוואות עם הקודם, וזה סיפור שלב, וזה מתוסבך, ואין סיבה לגרום עוגמת נפש ומשברים לבני הזוג, בפרט שהם צעירים, שאפשר לחסוך את זה קודם. ולכן רצוי שהנושא הכספי, הכל פנים בקווים כלליים, כבר ידובר עם השטחן המציע, שעל מה מדברים. כך שהפער בין הצדדים בנושא הכספי לא יהיה גדול, שהוא תמיד יהיה ניתן לגישור בצורה זו או אחרת. זה היה במאמר מוסגר. אבל הרבה פעמים זה לא נעשה, או הרבה פעמים השטחן בודה מעצמו התחייבויות של כל צד, שבסוף מתברר שהן אינם נכונות, וזה הכל היה מעצמו. ובנידון של הסיפור שסיפרנו, כאשר למרות הפגישות של בני הזוג ושהם החליטו שמבחינתם התשובה היא חיובית, השידוך נתקע והיה צריך אדם שלישי לגמור את זה, אז יש לנו פה אמצעי שזה החלק של הפגישות, יש לנו עוד חלק של גומר. עכשיו, בסיפור שאמרנו, בחלק האמצעי גם היו השטחן והידיד שותפים, כי גם זה לא הלך בלי התערבות של הידיד, שלא רק בירר, אלא שכנע ופעל והפעיל את כל הגורמים כדי לקדם את הפגישות, כדי שהצדדים יגיעו להחלטה חיובית. כך שבחלק האמצעי הם שוב פעם שותפים השטחן והידיד. והשליש שמגיע עבור הגדר שנקרא אמצעי, יתחלק עוד הפעם בין שניהם, שכל אחד יקבל שישית. כך שיוצא שכל אחד בינתיים מקבל פעמיים שישית, שישית מחמת המציע, שישית מחמת האמצעי, ובסך הכל לכל אחד יש שליש בחלק של דמי השטחנות. והגומר בנידון דנן גם כן יקבל רק שליש ולא שני שליש. כמו שאמרנו בשיעור הקודם שהמנהג הוא כשיש מציע ואחד עשה את הפגישות והכל עבר בשלום, אז הוא מקבל את השני שליש. כיוון שפה היו רק שני, בציור שישנם שני אנשים, אז השני מקבל את השני שליש. בציור שנכנס עוד אדם בשביל הפגישות ובחלק של המציע, הוא יקבל את השליש. ובציור שסיפרנו שהיו שני שותפים לאמצעי, הידיד פלוס השטחן, אז הם שותפים באמצעי וכל אחד מקבל שישית מזה, וביחד יש לכל אחד מהם שליש, שליש מהחלק שמתחיל והחלק של האמצעי, ואילו ביחס לשליש האחרון של הגויבר מקבל מי שגמר את זה. ואם את החלק של הגויימר עשה אחד משניהם, לא היה אדם זר, אלא או השטחן או הידיד עשו גם את החלק של הגויימר, אז אותו אחד יקבל שליש גם כגויימר. אם כשזה נתקע בסוף על הכסף, השטחן ביוזמתו, בתושייתו, הצליח בסייעתא דשמיא לשכנע את ההורים על הכסף, השטחן יקבל שני שליש, כי נוסף לו השליש של הגויימר, והידיד יקבל שליש. זה באופן כללי החלוקה שכשיש גומר ומציע. עכשיו, ישנם הרבה דוגמאות שהדבר מורכב, וישנם שותפים בגויימר, אבל במציע זה היה אדם אחד, וכל מיני תרכובות למיניהם בחלק של מציע וגויימר ואמצעי, שהדבר תלוי מאוד בכל מקרה לגופו. והמורה הוראה שאליו מגיעים הצדדים לשאול, הרבה פעמים הוא שומע בטענות שלהם איפה כל צעד השתכנע, מי גרם פה לתוספת שכנוע, שאמרנו שהתוספת שכנוע לקדם את השידוך, אז יש לו חלק מהשידוך. מסירת אינפורמציה לא מקבלים דמי שטחנות, שכנוע שמחמת השכנוע זה היה נתקע ועכשיו זה קידם בעוד שלב, מגיע למשכנע חלק מהשידוך. והפרטים בזה מורכבים, אי אפשר בשיעור לפרט את כל הדברים, רק אמרנו באופן כללי את הגדרים. וכשישנה מחלוקת בין שטחנים, אז רצוי ששניהם יקשו לבורר מוסכם על הצדדים. וכמו שאמרנו, שבפרטים האלה יכול להיות כמה הוראות מכל מיני דיינים מומחים אפילו, שלא יהיו תואמים, ולא בגלל שחסר בידע, אלא בגלל שתלוי איך כל אחד בשיקול דעתו, איך הוא מסתכל על החלק שכל אחד מהשטחנים, האם הוא היה אמצעי, גויימר, רק מראה מקום, או שהוא שכנע יותר. והדבר תלוי מאוד בשיקולי דעת שכל מורה הוראה כשהוא שומע את הצדדים. אבל בכל מקרה, יותר מהסכום המקסימלי שמשלמים או המנהג לשלם לשטחנות, שמרנו שהיום המנהג הוא $1,000, יותר מזה הם לא ישלמו. כל צד שצריך לשלם את $1,000 שלו, יותר מזה הוא לא ישלם. אלא אם כן הוא רוצה, כדי שלא יהיה קפדות וחמת הספקות, הוא ייתן לשטחן שהיה לו רק חלק קטן, את כל השליש וכו'. זה אין בעיה. מי שרוצה לתת בעין יפה, יבורך. אבל לחייב יותר מה-$1,000 אי אפשר. כך שכל הנידון הוא איך מחלקים את הכסף בין הצדדים המעורבים בשידוך. עכשיו, עוד נקודה שצריכים לדעת. מעשה שהיה, בחור הציע לחבר שלו שידוך בת שגרה בעיר מסוימת בצפון. לבחור ישנם קרובים, גיסים, שגרים באותה עיר. הם נפגשו באיזה שמחה, אז אומר הבחור, ההורים שלו אומרים לגיסים, שמו, הציעו לנו שידוך מהעיר שלכם, בת פלוני, משפחה פלונית, אתם מכירים? אז האישה, הגיסה, אמרה, בטח, היא ידידה שלי, אני מוכנה לעשות את השידוך, היא מאוד רוצה, אני אעזור לכם, אני מכירה אותה טוב, אני אעשה את זה, זה יהיה מצוין, אני לא עושה את זה בשביל כסף, ואני אעשה את הכל, גם אני אישה מבוגרת יותר, והבחור הוא צעיר, וכולי. טוב, נתנו לה לבצע את השידוך. אחרי שנגמר השידוך, פונה הצד של החתן, שואל האם מגיע לבחור שהציע את כל הכסף. למה? למרות שהוא לא הפגיש, כיוון שהגיסה אמרה שהיא עושה את זה לשם שמיים, היא לא עושה את זה בשביל כסף. ולכן הוא שואל אם מגיע לו את כל השידוך. או שהיא הסכימה למחול לגיסה את החלק שלה. נניח לה מגיע שני שליש, כדין, גוימר, אז השני שליש הסכימה למחול לגיסה. אבל הבחור מגיע רק שליש. זאת השאלה שהוא שאל. אז אמר לו המורה הורה שהוא רוצה לדבר עם הגיסה. כי נראה לו שמה שהיא אמרה, שהיא לא עושה בשביל כסף, לא התכוונה שהיא מוכלת על הכסף. אלא לא זאת עיקר המטרה שלה, אבל ודאי שהיא רוצה כסף. וככה, והגיסה התקשרה לרב. הרב שאל אותה, תגידי לי, את התכוונת לעשות את השידוך בחינם, או שאת רוצה כסף? הוא אומר, ודאי שאני רוצה כסף. אז הוא שאל אותה, אבל אמרת שאת עושה את זה בלי כסף? אז היא אמרה לו, ודאי שאמרתי כך. אבל התכוונתי שאצלי לא המטרה היא העיקר כסף, אלא יוד, זה אחיין שלי ואני רוצה לעזור, אז המטרה היא לא הכסף. אני עושה את זה לשם עזרה. אבל ודאי שאם השידוך יצא, אני פועלת, מגיע לי כסף. ולמעשה היא לא שקרה. וזה צריכים לדעת שרוב רובם, רוב המכריע, למעלה מ-90% של אנשים שמציעים שידוך, מעוניינים בכסף. גם כשהם אומרים, תראה, לא התכוונו, לא עשינו לשם כסף ולא זה, הכוונה היא שלא נעים להם. לא נעים להם לקבל כסף. אבל הם רוצים והם לא מוכלים, והם מקווים שהצד השני, הצד שהחתן או שהכלה, מי שמסו לו את השידוך, לפעמים זה שניהם, יבין אותם שכשהם אמרו זה לא נעים ולא התכוונו, שהם יבינו שהמשפט הזה רק נאמר מחוסר נעימות, אבל שורה האחרונה הם רוצים כסף. הם צועקים כסף, לא רק רוצים. וזאת המציאות ברוב המקרים, שכדאי שאנשים ישימו לב, שידוך זה כסף ישר שמגיע למי שעשה את העבודה, מגיע לו כסף, ואנשים רוצים את הכסף. זה כסף יחסית שכר גבוה, ואנשים רוצים, וגם כשהם אומרים אנחנו לא רצינו ולא התכוונו, הכוונה שלהם שאל תבינו אותנו לא נכון. רוצים כסף, רק לא ספסני, זה לא כך נעים לבקש, פעם זה משפוחה, פעם זה ידידים, אבל ודאי שרוצים כסף. רק מה? ישנם מקרים שמוכנים להסתפק במחיר הנמוך יותר. אם נניח היום, אפילו שרוב השטחנים לוקחים $1,000, אבל ישנם שטחנים או לא שטחים מקצועיים, ידידים, קרובים, שלוקחים $750. לפעמים מוכנים להסתפק ב-750, ואז כדאי לשאול אותם, $750 יספיק לכם? כזה מקרה מוכנים לרדת מעט כפשרה כזאת, ודאי, תראה, מה יצא, עשינו את זה בחינם, אבל אם אתם דווקא לוחצים, טוב, 750 ניקח. שזה כזאת פשרה, שהם גם לא רצו להוציא עד הסוף, אבל בחינם הם לא רצו. כך שלמייס מגיע להם $1,000. רק אפשר להתחיל לדבר על המחיר הזול יותר שיש, שמשלמים. שיש מקרים שמשלמים מחיר זול יותר. בפרט ששטחנים לא מקצועיים וצעירים, לפעמים משלמים 750 גם. אבל לתת כסף חייבים לתת. וצריכים לתת. וגם אם הוא אומר בפה שהוא לא רוצה, הוא צועק בלב, אני רוצה כסף. וכדאי לשמוע את הצעקה שבלב. וככל שהצעקה שבפה יותר חזקה, הכוונה היא שהצעקה שבלב היא שאומרת הפוך, תן לי כסף, חזקה יותר. אז לכן כדאי לדעת שגם שאומרים שאני לא מתכוון כסף, הכוונה היא לא נעים לי, אדם מכובד, ידיד, קרוב, לא מתכוון לשם כסף בלבד. אבל ודאי שמתכוונים כסף, ולכן בנידון שאמרנו, הבחור יקבל שליש, והגיסה שעשתה את השידוך תקבל שני שליש.